יותר שלמה מצד עצמה, מתוקה, נעימה, מחיה את המתבונן. אפשר לומר יותר שלמה מבחינת האמת, היותר מתוקה מבחינת החיים וההרגשות שהיא בונה. שלמות אובייקטיבית ושלמות סובייקטיבית. כן, הבינה יותר שלמה באמת ומתוקה בחיים, בהרגשות, ביחס של דעת האלוקות. היא לא ההכרה העוסקת בעצם ומנסה לתת הגדרה מילונאית, כמו ש... מהו העצם האלוהי ביחס לעצמו, אלא הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי, מה שבמאמרים אחרים של הרב נקרא אלוקות. אלוקות או שם אלוהים בכלל, שמופיע עם בריאת העולם, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, פורש לנו על ידי חז"ל, נפסק בהלכה בשולחן ערוך, שמדבר על ההשגחה. ההשגחה האלוקית זה היחס האלוהי אל העולם. היחס הזה מתגלה בשלוש קומות, זו על גבי זו, אנחנו נעסוק בזה בהמשך, מופיע בערפלי תואר, הקדוש ברוך הוא בורא העולם, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, כל זה מאפשר לנו להיפגש עם השם אחד, אחדות הבורא. אנחנו עוד נעסוק בזה בהמשך. כל מקום, שלושת ההגדרות הללו הן עוסקות, מפענחות, מעמיקות בשם אלוהים. זה השם של היחס האלוהי אל העולם הכללי ואל כל פרט ופרט מפרטיו. כי יש יחס פרטי אל אירוע פרטי, שם מתגלה רחמן, חנון, קדוש, קנה, רב חסד, ויש יחס כללי. אנחנו קודם כל מתחילים מן היחס הכללי. היחס הכללי אל העולם הוא כיחס הנשמה אל הגוף. אם כן, הקדוש ברוך הוא ביחס אל העולם הוא נשמת העולם. אפשר לראות את העולם והאלוקות המופיעה בו כגוף, כשהעולם הוא גוף, והאלוקות המופיעה היא נשמה. נשמה וגוף זה גם המציאות המרכיבה את העולם הקטן, את האדם. מבשרי אחזה אלוק, כי אני עצמי עולם קטן שמכיל בחיים שלי, במציאות החיים שלי, את שני הצדדים הללו, את הנשמה המופיעה בגוף. זה דוגמה, או מזה אני יכול לטפס, להכיר את היחס אל העולם, את היחס של העולם, אל האלוקות המופיעה בו. תכף נראה במה זה עוזר, זה שמתחילים מן האדם. כל מקום, הדבר הזה הוא מבואר בדברי חז"ל, בגמרא בברכות. כשהגמרא בברכות עוסקת באותם מזמורי תהילים שמתחילים ברכי נפשי, מתחילים ומסתיימים, שואלת הגמרא בברכות בדף י' הנה חמישה ברכי נפשי דאמרן דוד, כנגד מי? כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד הנשמה. אז מונה הגמרא חמישה דברים, חמישה צדדים ש שווים ביחס של הנשמה והגוף, הקדוש ברוך הוא והעולם. לא שהקדוש ברוך הוא נשמה, לא. נשמה זה גם עצם, עצם נברא, אז בזה הוא לא יכול להיות דומה לקדוש ברוך הוא. אבל הוא גם יחס, כלומר נשמה וגוף, זה יחס בין שני צדדים בחיים. החיים עצמה, ואם מדובר על החיים האנושיים, עוד יותר, אבל גם בחיים הפרימיטיביים ביותר, מופיעים שני צדדים, אומר הרב. שני צדדים מרכיבים את החיים, בכל מקום שהם מופיעים. צד אחד זה הצד שנדרש, דורש, צריך לגדול, צריך להיות ניזון. הוא דורש לקבל מזון, הרגשות, להיות מטופח וכו'. זה הצד הגדל. זה כמו בצומח. כמו שהצומח זו מערכת שגדלה, והיא שואבת הזנה מבחוץ, אור שמש, זבל, אדמה, מים. כך גם באדם או בחיים יש צד כזה שהוא נדרש לקבל. הוא לא יכול לעמוד על מקומו, הוא חייב לצמוח, וכדי לצמוח הוא חייב לקבל. בזה גם בחיים יש תכונה חומרית, כמו לכל חומר, הוא שייך לבריאה. אבל בחיים יש גם צד אחר. לא רק צד שגדל, אלא צד שמגדל, צד שמתייחס. בחיים עצמם כבר מתנוצצת תודעה שמתייחסת אל החיים. אני חי, אני יודע שאני חי. יש אני כזה שיודע להתייחס לזה שאני חי, ולדאוג לזה שאני אחיה, ולהעניק משמעות לזה שאני חי, ולדאוג שאני אחיה גם אחר. החיים עצמם מתנוצצים בהם כבר שתי נקודות. צד אחד, צד חומרי, כמו כל הבריאה כולה, זה צד שגדל, מקבל, מתפעל, חפץ להיות ניזון, וצד שמתייחס אל החיים הללו, דואג שיחיו, דואג שיתקיימו, מתייחס אליהם, נותן להם ערך, משמעות וכו', זה כבר תלוי. חי אדם ואדם ישראל, תכף נעסוק בזה. מכל מקום, בחיים עצמה מופיעים הנשמה והגוף, כמציאות אורגנית. כלומר, החיים, ניצוץ החיים, כולל את שני הצדדים האלה בחובת. בחיים שלנו לא מופיע, לא מופיעה מציאות דיכוטומית מפוצלת של נשמה וגוף. זה אנחנו, באופן אנליטי, אנחנו מנתחים. זה שער הצד הנשמתי, זה שער הצד הגופני. אבל גם הנשמה וגם הגוף, ראשית גילויים היא בכל חי. בכל חי, כנראה מן ה... חד תא הכי קטן ועד היצור הכי משוכלל, ועל גבי זה האדם, על גבי זה אדם ישראל, אבל בכל אחד מופיעים שני הצדדים הללו. צד אחד שמתחיה, ובזה הוא שווה לכל נברא, לכל מציאות חומרי, וצד שמחיה. הצד שזה מתחיל להתגלות קודם כל בתודעה. יש מציאות שמפרנסת את החיים. דואגת להם, מתייחסת אליהם. קודם כל זה מתנוצר בזה שאני מודע לזה שאני חי. זה ההבדל, אחד מההבדלים היסודיים בין מדרגת החי למדרגת הצומח. חיים זה הופעה של נשמה. כוונה, חיים זה תולדה של מודעות. במילה תולדה כבר אמרתי יותר, אולי נדבר על זה אחר כך, אבל לפחות חיים כוללים בתוכה מודעות. מודעות לזה שאני חי. טוב, אני לא יודע בדיוק מה המודעות של האמבה, אבל אני כבר יכול לזהות שגם בנמלה, גם בחתול, ודאי ביצור יונקים שאנחנו חקרנו ומודיעים יותר, וודאי באדם, יש צד בחיים שהוא לא רק דורש להיות מזון, אלא מתייחס. כן? זה כבר שני צדדים שמתגלים בחיים. צד אחד שייך אל הנשמה, אם אנחנו דברים מנשמה, הכוונה הצד הממלא, כן? כמו אולי נקרא פה את המשפט, אני מסתמך על זה שכבר קראנו, אבל הבינה היותר שלומה ומתוקה של דעת האלוקות היא הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי ואל כל פרט ופרט מפרטיו, חומריים ורוחניים, יחס הנשמה. מה זה נשמה? יש פה הגדרה של הרב. צד רוחני, המחיה והממלא, אור, קיום והפרחה. אפשר לומר, כמו נגיד, אור, כוונה, תוכן, קיום, מציאות, הפרחה, שכלול. הגוף, ביחס אל הנשמה, הוא בדיוק מקביל. הוא הדבר הדורש חיים, אורה והפרחה. רואים פה, השתנה הסדר. אור הפך לאורה, קיום הפך לחיים. מה ההבדל בין אור לאורה? קודם כל רק נבאר את המשפט. מה ההבדל בין אור לאורה? אור זה המציאות שמציינת את השפע. אורה זה כבר ההתקבלות של השפע במציאות. בעברית תמיד הוספה של ה' זה המעבר בין הרעיון לבין ההופעה. למשל, צדק, צדקה. צדק זה האידיאל, צדקה זה המעשה שמסודר על פי הצדק. טוב, טובה. רע, רעה. תוכן, תכונה. תכונה זה תוכן שמתגלה כסדר של הנפש, או סדר של הגוף. כן, זה איזה רעיון, אבל הרעיון הזה לא מופיע בצורה תיאורטית מופשטה, אלא מתגלה ככבר סדר של חיים, או איש אישה, שייך לאותה מציאות. כן? זה שייך להי. היי זה היי של הופעה, או בלשון חז"ל, היי תתאה, היי תחתונה. כן? זה היי ששרת על ההופעה, כמו היחס בין י' כ' להי אחרונה. כן? יש תפקיד להי הזאת. אז בעברית הרבה פעמים היי שייך כבר להתקבלות. אור, אורה. הנשמה משפיעה אור, הגוף דורש אורה. מה ההבדל בין קיים ובין חי? זה מבאר הרב הרבה פעמים, בעולת ראייה. קיים זו מציאות בלתי משתנה, קבועה, דומה לנצח. חי זו מציאות שהיא מתמידה, אבל תוך כדי שינויים. כן? החיים מתגלים לפנינו במקום שיש שינויים, כן? התהוות, תנועה. אז המיוחד בקדוש ברוך הוא שהוא גם חי וגם קיים. כן? אומר, כמו שאנחנו רואים בברוך שאמר, או במודה אני לפניך, מלך חי וקיים. זו מציאות שהיא פרדוקסלית, אומר הרב. קיום זה מציאות שהיא מתמידה ולא משתנה. חיים זה מציאות שמתגלה תוך כדי שינויים. קדוש ברוך הוא גם חי וגם קיים. אבל אם עכשיו אנחנו נפצל בין הנשמה לגוף, הנשמה מה היא מעניקה? קיום. נכון? כך כתוב. קיום. זה את הצד הקבוע, הנצחי, מציאות נצחית. איפה זה מתגלה? בגוף או בנפש, בצדים התחתונים, אנחנו עכשיו לא מחלקים בנשמה לנפש פה, זה מתגלה בחיים. כן? מציאות של משך של תנועה, שמשתנה גם תוך כדי פגמים וחולים וצמיחה ובריאות וכו'. כן? זה שייך. והפרחה, שכאן אין שינוי, הנשמה מפריחה, כן? ממלאת. הפרחה, שכלול, פיתוח, וזה מתגלה כך בגוף. תכף אנחנו נעסוק במובן נשמה וגוף במשמעות האנושית או העולמית שלהם. זה דרך הפסקה שצילנו. אבל קודם כל אני רק רוצה לציין שהתופעה הזו, שהחיים מורכבים משני הצדדים הללו, היא מופיעה גם במציאות, גם בדיוטה הכי תחתונה של החיים. כי כל החיים כוללים גם את המציאות המתקבלת, הדורשת, וגם את המציאות המתייחסת. זה מתגלה קודם כל בתודעה, לפני הפעילות, לפני שאני דואג לזה שאני גם מתקיים. קודם כל אני מתייחס, אני מודע לזה, שלב ראשון. דבר שני, אני מתייחס לזה, זה הכרח, אצל כל אחד, זה חייב להיות. הוא מודע לזה, אני כן נמצא כמובן בעקומה, בתרדמת, אבל המציאות הרגילה של חיים, זו מציאות שאני מודע לזה ואני מתייחס לזה. Okay? מה אני כבר יכול להתייחס לזה? זה תלוי בכישורים. לתת לזה ערך, משמעות, okay? שייך רק לאדם. Okay? לדאוג לביטחון של הקיום, זה שם לכל חי. מה מבה יכול לעשות? אני לא יודע מי מקבל. זה שני צדדים. צד משפיע, צד מושפע. Okay? במציאות של החיים ההולכים ומתגלים, זה מתחלק ל... איש ואישה, שמיים וארץ. זה לא משנה לדידנו, כי גם בגרעין של החיים מצוי היחס הזה, ומבחינה מדעית, אחד הגילויים המדעיים החדשים זה שייך לזה שהמציאות הכי יסודית שכל חומר מורכב ממנה, מורכבת מחומר ותנועה ביחד. כן, אבל לא נעסוק בזה עכשיו, כי זה מחוץ לענייננו. מכל מקום, אומר הרב פה, יסוד הגמרא בברכות, יסוד דברי חז"ל, שהיחס האלוהי הכללי אל העולם זה כיחס הנשמה אל הגוף. העולם הוא הגוף, ומתגלה בו הנשמה. אז כדי להתבונן, כדי לפתח את מדעי דעת אלוקים שלנו, קודם כל אנחנו צריכים להבין שהעולם שאנחנו רואים לנגד עינינו זה לא כל המציאות. מה שאנחנו רואים לנגד עינינו זה רק הגוף. הכוח האלוהי, החי והפועל והמחולל הכל, זו הנשמה. זה הערך האמיתי של המציאות. קודם צריך להתרגל למבט הזה. מי שבטוח בגלל חושיו ודמיונותיו והרגשותיו, ולמילא זה גם חוסם את ההכרה שלו, שהמציאות שמדובר עליה זו מציאות שנגלית לנגד עיניו, ולא מבין שמה שנגלית לנגד עליו זה רק גוף, ולא נשמה. זה כמו מי שבטוח שמה שזז לפניו, האישיות של אדם זה הגוף, והיד זז ורגל. כל אחד מבין שכשהוא עומד מול אישיות, יש נפש, שזה אני, שאליו אני פונה, והוא מתגלה דרך הגוף. אותו דבר צריך להתבונן על המציאות. מה שפשוט לנו באופן אקסיומטי, ככה השכל, ככה ההכרה שלנו עובדת, שכשאנחנו מתבוננים אל אדם, מדברים עם אדם, אנחנו פונים אל הנפש שלו, ומבין שהנפש הזו היא המשתמשת בגוף. כך אדם אנחנו צריכים לבנות את מדענו, את יחסנו אל העולם הכללי, אל ההיסטוריה, אל המציאות הטבעית, זה עוד יותר קשה, אבל ההיסטוריה יותר קל, שיש נשמה אחת, שהיא מתגלה דרך כל המציאות, כל המציאות משמש כאיברים שונים לכוח האחד שהולך ומופיע. כדי לבנות את המבט הזה ולהבין גם מה היחס, אז נלמד את הפסקה באורות הקודש. פסקה שמשלימה מאוד את מה שאנחנו עסוקים בו, פשוט מבארת את היחס של הנשמה אל הגוף. זה מאורות הקודש ב', עמוד שני. נשמת העולם הפועל. הנשמה החופשית, ודאי שרק היא מגלמת את הגבייה. רק, פה רק מנה אלה, כלומר יש פה איזה סתירה. הנשמה החופשית, הנשמה זו מציאות חופשית, שאינה מוגבלת, אלוקית, מופשטת. אומר הרב, הנשמה הזאת היא זו שגילמה, מגלמת או מגלמת את הגבייה. הגבייה זה גולם. מה יצר את הצורה של הגבייה? את האיברים, את הידיים, את הרגליים, את החיתוב של עין, את האף. אנחנו יודעים בדברי חז"ל שרמח איברים זה כנגד רמח כוחות רוחניים. והפרקים של היד, חמשת האצבעות, הרגליים, המיקום של איברים השונים, הפנימיים והחיצוניים, כולם על פי סדר רוחני. אבל הצורה הזו היא מאוד מאוד מדויקת, מאוד מאוד מוגבלת, מאוד מאוד חוקית, מאוד מאוד טבעית. איך אפשר להבין שהנשמה החופשית היא זו שגילמה, אינו שעיצבה את הגוף? הגוף, צורת הגוף, זה לא בגלל שזה גוף. פוך. כלומר, זה גוף. מה הכוונה זה גוף? זה הגוף של הנשמה. הגוף שאנחנו רואים זה לא משהו אחר מן הנשמה, אלא הגוף שאנחנו רואים זה חומר, שהנשמה עיצבה אותו לשירותה. הגוף הזה מיועד כדי לגלות את הנשמה. מה הכוונה, מה התפקיד של הגוף בגילוי הנשמה? אומר הרב באורות הקודש ב' באחת הפסקאות הראשונות. אולי כבר דיברנו על זה פעם. שואל הרב שאלה. כשאנחנו מתבוננים בעיניים, מי זה שרואה דרך העיניים? הנשמה, כלומר האני שלי. הוא זה שמתבונן בעיניים. כל אחד יודע שהעין לא רואה. זה האני שלי מתבונן דרך העיניים. ומי שומע דרך האוזניים? האני שלי הוא זה שומע דרך האוזניים. נו, אז אני יודע שהאני שלי יודע גם לשמוע וגם לראות. אז למה האני הזה, שיודע גם לשמוע וגם לראות, לא שומע דרך העיניים ורואה דרך האוזניים? למה הוא רק רואה דרך העיניים ולא מצליח גם לשמוע דרך העיניים? הרי מי שרואה דרך העיניים יכול גם לשמוע. זו שאלה קצת מוזרה, אבל היא לא נועדה כדי להישאר כשאלה, אלא הרב מבאר שהנשמה, כל הכישרונות מופיעים בה באחדות פשוט. כלומר, כל הכישרונות מופיעים בה ביחד. הנשמה גם רואה וגם שומעת וגם מכירה וגם זוכרת וגם מדמה וגם מחיה וגם וכו' וכו', כל הכישרונות. אלא, כדי שהכישרונות האלה לא יופיעו בבת אחת, כנקודה אחת, ואז לא יהיה ברור, כן, לא נוכל לעצב איתן חיים מדודים, חיים מוקצבים. כי הנשמה בבת אחת תיגש על המציאות ותתפוס אותה בכל חושה. לכן הקדוש ברוך הוא מוריד נשמה לגוף. מה עושה הגוף? הגוף מסודר באופן כזה שכל נקודה בו חוסמת את כל הכישרונות מלהופיע, ורק כישרון אחד מסוגל להופיע דרך כל איבר בגוף. העין חוסמת, העין היא כלי מקבל כזה שחוסם את כל הכישרונות האחרים של הנשמה ומותיר רק את הכישרון הראות שימצא לפה. וכן גם החושים אחרים, בדיוק כמו הצבעים. זה מאוד דומה לצבעים, נכון? שכל חומר מצד המבנה הכימי שלו, כן, הוא קולט את האור, כן, ומסוגל להוציא, להשליך רק אורך גל אחד או טווח מסוים של גלים כדי שיצא צבע. וכך יש לנו עולם מלא צבעים, עשיר בצבעים, שגם לזה יש כנראה איך. מכל מקום, מה תפקיד הגוף לנשמה? הגוף מפרט את הנשמה. היחס בין נשמה לגוף זה כמו להגיד היחס בין כלל לפרט. כלל לפרט במובן כמו שאנחנו לומדים עליו. כלל מקור, נשמה, כשהנשמה מופיעה בגוף היא מתפרטת. אז עכשיו יש סדר בחוכמת ישראל הפנימית שמלמד אותנו מה סדר הגורות. אז הנשמה מתחילה להופיע, מצח, רצון, אף, גבות, עיניים, כן? כל סדר הכוחות של הנשמה הולך ומתפרד דרך הגוף. אז מה התפקיד של הגוף? תפקיד של הגוף לחסום את הכוחות כדי שיוצא אל הפועל או יובה כוח פרטי אחד. לזה קוראים גם צמצום. מה זה צמצום? אומר נפש החי, הסתרה. מלשון צמצמה פניה. זו הסתרה, לא צמצום. כמובן, לוקחים דבר גדול ומצמצמים את מציאותו, אלא מסתירים. מסתירים את הכללות כדי שיופיע דבר פרטי. כשישראל פרחה נשמתם במתן תורה ופגשו את תורה מצד הנשמה, אז הגיעו למדרגה שרואים את הקולות. אז חוש הראות וחוש השמע התלכדו. למה? כי היה מפגש עם המציאות מצד הנשמה. אבל במצב הרגיל שלנו, כשהנשמה מופיעה בגוף, חוש הראות וחוש השמע מפוצלים ומופיעים באיברים שונים. לפעמים יש ביניהם שיתוף פעולה, כי כמובן הנשמה היא זו שרואה והנשמה היא זו ששומעת דרך מערכות משתפות. אבל הראות והשמע מופיעים כשני כוחות שונים. ועכשיו אפשר למצות את ההתבוננות שלנו מה זו ראות, ואפשר למצות את ההתבוננות שלנו מה זו שמע. מה זה שמע? מה זה חוש השמע? אותו דבר ניקח לה כנמשל, הקדוש ברוך הוא והעולם. כל איבר בעולם, כל בריאה, כל סיטואציה, כל מהלך, היא גילוי של מידה אחת אלוקית. אם הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם בלי צמצומים, כן? בבת אחת הוא מופיע הכל. מה היה מופיע? אחד. אחדות. יחיד, אולי לא משנה פה את החילוקים, כן? אבל אחד ויחיד. אבל אנחנו רוצים לדעת מה מונח באחד הזה. מה הכוחות שמופיעים? רחום, חנון, קנה, גיבור, מלא רחמים, דין, חסד, כולם מופיעים ביחד, אבל לא מופיע כלום, מופיע אחד. אחרי הקדוש ברוך הוא את אחדותו מופיע בעולם. מה הכוונה מופיע בעולם? מופיע בגוף, בורא עולם שעניינו מצמצם. מצמצם את הכוחות, שלא תופיע כללות הנשמה, אלא בכל איבר, בכל אדם, בכל בריאה, בכל מהלך היסטורי, בכל מהפכה, בכל פיתוח. תמיד יופיע מידה אחת. למה? כי זה עניינו של הגוף. הגוף מצמצם את כל הכוחות, את כל המידות, כדי שיופיע, יצא לפועל, יוקרן, יבוא לידי ביטוי, רק מציאות אחת. אבל, אם בנקודה במציאות, אם התגלה חוש הראות דרך העין, אז אנחנו יודעים שהנשמה רואה, לא העין רואה. גם הנשמה שמתגלה דרך האוזניים היא רואה. זה אותו דבר. הנשמה מכירה, הנשמה מודעת. אם יש שכל, זה לא מופיע רק כאן. סימן שהחיים הם חיים משכילים. החיים יש בהם רגשות, החיים יש בהם תחושות. עכשיו צריך לסדר את השכל, הרגש והתחושה, לא כפי שזה מופיע פה מוח, עין, לב, כן, נגיד אם זה חבר'ה, אלא לסדר את החיים בהתנהגות שלנו, להקדים שכל לרגש וכו' וכו'. זה בעצם העבודה שאנחנו עושים, מתרגילים מן הגוף אל הנפש. זה הסברה שמבהירה לנו שהנושא בהתבוננות במציאות זה לא המציאות שלפנינו, כי המציאות שלפנינו זה איבר, זה כמו לחשוב שהעין היא זו שרואה, והיד היא זו שמתנועה וממששת. להבין שהכל מוציא אל הפועל ומשרת מציאות פנימית שהיא הנושא העיקרי. היא נקראת אלוקות, או הכוח האלוקי, כן, באורות יש כוח, על פי שבסוף כוח מעשה, תגיד לי, אבור. אין לזה הרבה שמות, מכל מקום. הנשמה היא זו שבנתה את הגוף. הרי בנו את הגוף על פי צורך הנשמה. בנשמה יש רמ"ח כוחות רוחניים. כשמפרטים את הכלל לפרט, יש רמ"ח כוחות רוחניים. עכשיו צריך לייסד את הגוף על פי הצורה שמתאימה להוציא לפועל את רמ"ח הכוחות הללו. לא לקחו גוף מהשוק. צריך לבנות גוף, הגוף הוא כגולם. צריך לבנות גוף שמתאים לעניינה של הנשמה. אז החלק הזה שמתרגם את הכוחות הרוחניים המופשטים לשפה של גוף, כלומר, חוש, עיני השם, החוש הראות האלוקי, מתרגם אותם לשפה של עין, לשפה של גוף, אלכסון כזה, ראשון וכו', זו מידה, מידה שקוראים לה אדריכל. כן? מה תפקידו של אדריכל? יש לי מחשבה, אני רוצה בית ששרת אותי למחשבה מסוימת. צריך לבנות בית שיתאים לזה, כן? עכשיו, מה שקיים אצל האדריכל, זו התכונה שהוא מסוגל, כן? אני לוקח את האדריכל בימינו, כן? רק כדוגמה, כן? לא יודע אם בדיוק זה הפעולה של האדריכל, או מעצב פנים, זה דבר משנה עכשיו לעניין, כן? אני רק לוקח, זה מילה במדרש שהיא עניינה לבאר, שיש מידה אלוקית שיודעת לתרגם משפה של נשמה לשפה של גוף. שפה של נשמה זה יהיה תוכן רחב, חופשי, נצחי, מהותי. שפה של גוף זה יהיה קווים, חיתובים, גידים וכו'. יש מידה שיודעת לתרגם את זה. קוראים לה אדריכל. בוא נראה. הנשמה, כן.
לא כמו מלאית
את זה? מה זה מלאית?
ההתרגמות של הגוף. כן. זה לא באופן כמו מלאית, זה כאילו מהנשמה מעצמה,
כן, אבל עד רבה, העוצמה של הנשמה יכולה לרסק את הגוף. כי מה המשמעות של איבר כזה? הרי הנשמה לא מופיעה בכוח רוחני כזה. כדי שיופיע בכוח רוחני כזה, היא צריכה כבר את הגוף. הנשמה, מה שמופיע בזה, כל הכוחות ביחד. כמו להגיד אלוקות. אלוקות זה לא רחום, זה לא חנון, זה לא רב חסד, זה לא רב אמת, זה לא דין, זה לא חסד, זה לא. אלוקות זה אחד יחיד ומיוחד. כן? אחד ואין יחיד כייחודו, בלשון חזק. כן? זה אלוקות. או זה האלוקות אצלנו. אבל צריך שעכשיו, מה כלול באחד הזה? יש באחד הזה א', יש באחד הזה ח', יש באחד הזה ד', ד' זה ד' רוחות, ח' זה שבעה רקיעים באחד שעליהם, וא' זה אחדותו, ופה רחום, ופה חנון, ופה חלב, ומודים, ופה תפארת, ופה אני לא יודע בדיוק מה. כן? פה ישראל, פה גויים, פה קדושה, פה תומה. צריך עכשיו לפרט מה מונח בזה, ומה עניינו לברר את זה. אז לכן לא מספיק הנשמה בעוצמתה, אלא צריך, הנה שים לב, הנשמה החופשית, ודאי שרק היא מגלמת את הגבייה. כלומר, עושה אותו עם צורה. רק אל השם, נקודתה היותר תחתיתית, ועם זה היותר תמציתית מתוכיותה, היא הפועלת בתור פגישה וחדירה פנימית את המבנה הגופני. כלומר, זו צריכה להיות מצד אחד המדרגה הכי תחתיתית, הכי נמוכה, כי היא צריכה כבר להיות כזו שיודעת לתרגם את עצמה לגוף, להתפרט. צד שני, אבל היא צריכה למצות את כל מה שצריך להיות מובא מכל הכוחות. זו הנקודה שהיא גם יודעת לתרגם, לסדר, למלוך, לשלוט, כן? זה כל מיני מילים בחז"ל, כן? אבל גם היא כוללת את כל המדרגות שמעליה. היא הפועלת בתור פגישה וחדירה פנימית את המבנה הגופני. זה החלק. הנמסר להאדריכליות הגופנית. כלומר, זה שיכול להיות אדריכל של הגוף. הוא נחשך מאורו החופשי. כבר לא יכול להופיע באופן חופשי, לא מצומצם, לא מוגבל. הרי הוא צריך להיות תוכן כזה שיכול להופיע רק לתת ביטוי לנקודה הזו ולא נקודה אחרת. רק לרחמים ולא לדין. רק למידה הזאת ולא למידה אחרת. אז הוא צריך להיות נחשך מאורו החופשי, הרחב, והמגוון ברוב אשרו, אבל הוא שייך לנשמה. אם אנחנו אוחזים בו, על ידו אנחנו יכולים לפגוש, להתייחס, ליצור יחס, אל המציאות החופשית שהיא לא מתורגמת. והוא הולך ומתעלה בעילוי גידול, בעילוי הגידול הגשמי והרוחני, הולך ומתאחד עם מקורו הרחב, עם אוצר החיים של הנשמה המופשטת. מה כתב הרב במשפט האחרון? בדומה למה שאנחנו למדנו בפעם שעברה מעולת ראייה. אנחנו עוסקים במציאות האלוקית המתייחסת אלינו, המתגלה בנו, נשמה בגוף. דרך זה אנחנו בונים יחס אל מה שלא מופיע בגוף, אל מציאות יותר גדולה. משל למה הדבר דומה? משל פשוט שמופיע בדברי חכמי ישראל הפנימיים. משל מפורסם בחב"ד ועוד מקומות. אם אני רוצה להסביר משהו לבת שלי הקטנה, בגיל 6, כיתה א', בכיתה ב', הבת שלי, עכשיו, אני רוצה להסביר לה פרשת שבוע. לא יכול להסביר לה כפי מה שאני מבין בפרשת שבוע. כי אני, אצלי המושגים, המילים, המושגים, ההבנה, היא הרבה יותר רחבה ממה שילדה בכיתה ב', היא מוכשרת, יכולה לתפוס. אני צריך שיהיה לי את הכישרון הזה לתרגם מעולם המושגים שלי, שהוא עמוק, רחב. אני רוצה לתרגם משהו שיוכל להיות מקובל, מתקבל מובן גם בעולם ההבנה שלי. עכשיו יש שתי שיטות לזה. יש בכלל לא לנסות לתרגם, אלא לברור איזה סיפור שבכלל לא יעביר את המסר שאני מבין מפרשת השבוע, אלא משהו לפי מידתה. סיפור לטף, כן? משהו שברו אותו לפי עולמם של ילדים הקטנים. אבל זה לא יצמיח אותם, כי היא נפגשת עם תוכן ומסר ומילים שכולם נוצרו ונלקחו מעולמם של ילדים קטנים. איך היא תצמח? איך היא תגדל? אם יהיה לי את הכישרון הזה, לי אין את הכישרון, אבל יש מידה כזאת, יש שאלה כזאת, אם יהיה לי את הכישרון הזה, לקחת את המסרים, נגיד ששיחות הרב צבי יהודה, שרים, עמוקים, בפרשות שבוע, ולתרגם אותם לעולם מושגים שהיא תוכל לקלוט אותם. עכשיו יש פה שלוש מדרגות, שלוש בדבר הזה. יש את מה, איך שאני מבין את הדברים שאני לומד שיחות הרב צבי יהודה, דבר אחד. יש את התרגום, מה אני אגיד, לא הכל אני אגיד, כן? נחשך מאורו החופשי. כן, אני אהיה מאוד מוגבל ואני צריך להשתמש במילים ומושגים, אבל זה עדיין יהיו המילים שמביאים לידי ביטוי את המסר שאני חושב שהוא המסר של הרב צבי יהודה לימד בפרשה נגיד. אבל אין לצפות שהיא תבין את כל מה שאני מבין בדבר הזה. מה שהיא תבין מתוך מה שאני אגיד לה, זה עוד יותר פחות, זה עוד יותר מצומצם. כלומר, יש פה שלוש מידות. הנשמה, כפי שהיא באורה חופשית. המידה, הנקודה היותר תחתיתית בנשמה, זו הנקודה האדריכלית. ואיך שזה מתגלה בגוף. בגוף זה מתגלה בשפה גופנית. המידה הזו שמסוגלת לתרגם מעולם רחב, חופשי, לעולם מגושם, היא המידה שבעזרתה הגוף יכול להתייחס או להבריא, להקים, לקומם, לעודד את התגלות הנשמה בו. ככל שאנחנו ניתן מקום נבליט את צלם אלוקים שבנו, כן? זה שייך גם לבריאות גופנית, אחרי זה זה מופיע גם בסדר כוחות הנפש, במידות, בתכונות, בהבנות שלנו. כל אלה זה תבניות אנושיות, לפי מידתנו האנושית, אבל שהנשמה בנתה בנו, כל שאנחנו נבליט יותר את הצד הזה, כך אנחנו נוכל יותר להתייחס אל הצד העמוק. זה מה שיאפשר לילד הקטן הזה לגדול, כי הוא עוסק בתכנים עמוקים שיש לו עוד מה להעמיק בהם, עכשיו הוא תופס אותה בצורה מאוד מאוד מוקטמת מצומצמת, וככל שהוא יעסוק לנסות להבין מה עוד מסתדר מאחורי העומק הזה, הוא יבנה יחס אל ההבנה האמיתית. כן, זה שיטה חינוכית אחרת, לא יודע אם זה, וזה לא קל לעשות את זה, אם עושים את זה בצורה לא טובה, אבל לשבור הוא עשה את זה בצורה טובה. זו המידה האדריכלית. הנשמה, יש בה תכונה אדריכלית, שמסוגלת לסדר את הגוף. אם כן, זה החלק הנמסר להאדריכליות הגופנית, הוא נחשך מאורו החופשי הרחב המגוון ברוב ראשו, והוא הולך ומתעלה בעילוי הגידול הגשמי והרוחני, ככל שאדם גדל ונעשה בעל מידות יותר, אז הנשמה יותר מופיעה בו, עד שהוא הולך ומתאחד עם מקורו הרחב, עם אוצר החיים של הנשמה המופשטת. בהליכתו זה הרי הוא מתקדם, מתמלא חוכמה וכישרון. כן, הרבה פעמים כישרון זה צדק, טוב, מוסר. הרב טאו מלמד שהרבה פעמים בקוהל זה ככה, זה הרבה פעמים שימוש של הרב. וקודם כל לדידנו, זה לא כל כך נפקים להבנת הפסקה. עד שמלוא תפקידו בעלו בהתאחדו עם מקורו, שמוסיף על זה שאיפת כוח, לא בלמקורו. מאור, כי מאורה הנשמה ביחס לגוף ויצירתו, כך הוא המאורה בנשמת העולם כולו, ההוויה בכל גודלה הרוחני והחומרי. בעת היצירה בהתפעלה, עוד לא הוקמה הבריאה בתיאוריה. כלומר, יש פה שני שלבים, יצירה ובריאה. הבריאה זה מצב יותר נשמתי, יותר עליון. יצירה זה כבר שמי הבריאה הולכת ונוצרת צורה. צורה. מהי צורה? צורה זה באיזה סדר יסתדר החומר כדי לבטא איזשהו רעיון. זאת צורה. כמו שאני לוקח, כמו הצורה אצל המערד, אני לוקח שולחן, חומר, עץ, אני רוצה שהוא יוצא או יוציא אל הפועל את תכונת השולחניות. אז אני צריך לסדר אותו, למתוח, לעשות ככה, לעצב, להוריד וכו' וכו'. אז הצורה, כשהצורה מתפעלת, פירושו של דבר שהצליחה הנשמה האלוקית לסדר את החומר באופן שיביא לידי ביטוי את התגלות הנשמה. ואז, ככל שאנחנו מבליטים יותר את הצורה הזו, נאמנים לצורה הזאת, דוגמה למשל, הרעיון של אדם מופיע בעולם, איש ואישה. איש ואישה שהתאחדו ביניהם, יש המון כוחות בהוויה שדוחפים לזה. מיניים, חברתיים, ערכיים וכו'. הדחיפה הזו, יש לנו אמון שהנשמה היא זו שדוחפת את המציאות, כדי שתסתדר באופן הזה. כשאיש ואישה מחליטים להתחתן, זה כמו סדר. הם מסתדרים, החומר שלהם מסתדר ביחד, כדי להביא לידי ביטוי את הרעיון של שכינה ביניהם. ככל שאנחנו נהיה יותר נאמנים לסדר הזה, זה גם לא לכפור ולא לכחיש את הנטיות הטבעיות. גם לגש על זה מתוך הבנה ערכית, מוסרית וכו' וכו'. אז ככל שאנחנו נהיה נאמנים לסדר הזה, נהפוך את העולם שלנו להיות ביטוי אל התוכן האלוקי שצריך להופיע. אז כשאיש ואישה מתחתנים זה בריאה שעוברת להיות יצירה. כי עכשיו זה רק חומר יש, כשהם הולכים להתחתן, כן? הם יוצרים, נוצרת הצורה שמסוגלת להביא לידי ביטוי את הרעיון של והיו לבשר אחד, של שכינה ביניהם וכו'. כן? זה דוגמה. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא מאז שברא שיש בראשית? מזווה זיווגים. כי המציאות היא מלאה כוחות. עכשיו צריך לסדר אותם, לשבח אותם. כוח אחד נשמתי, כוח אחד גופני, כוח אחד שייך על הרעיון, כוח אחד שייך על החיים שצריכים לבוא לידי ביטוי, וכו' וכו', ככה סדר הבריאה. אם כן, ההוויה בכל גודלה, אני מיד גורם, ההוויה בכל גודלה, רוחני והחומרי, בעת היצירה בהתפעלה, עד לא הוקמה הבריאה בתיאוריה. תיאוריה, הרבה פעמים ברב, מדבר על הצורה, ראשון, ותאר הגבול, ויהושע, מופיע הרבה, כשמסמינים את הגבול, אז כמונה, מושכים קו תואר. כן? עד לא הוקמה הבריאה בתיאוריה, הנשמה העולמית, החיה והפועלת, היא הייתה האדריכל פועל הבניין. מי הוא זה שברא את הגוף, הכל העולם, צמחים, חיות, סדר עולמי, ממשיך לברוא. זו הנשמה, כמונה, הכוח האלוהי, החי והפועל, הוא זה שמחולל את כל מסיבות הטבע, את כל הצורה שלה, שהוויה מקבלת את המהלך ההיסטורי וכו'. הרב כותב בישראל ותחייתו י"ב שהדעה הזו שיודעת להתבונן בעולם ולזהות שיעור הגוף ולשים כנושא את הנשמה של העולם, זאת אומרת הכוח האלוקי החי ופועל, כן, זו דעה מיוחדת לישראל, וזו הדעה שקרו שהיא תתגבר ותתבגר, תתבגר בעמקה שלה, ככה יגלה ראש המשיח. זה בעצם הסדר ששייך להופעת הגאולה, כמו שאנחנו לומדים בפסקה שלנו. כן, בהתגלמותה של היצירה נשפל ונאפל האור של כוח זה, המטפל בדחיית פעוליה, כן, זה הצמצום, כן, שהיא לא תוכל לפעול את כל פעולתה, כן, לצמצם, להופיע, אבל בשטף הזמן, אז לכאורה אנחנו לא פוגשים את האור החופשי, לא, בשטף הדורות והזמנים, הולכת הנשמה העולמית ומתברר, כי ככל שיש יותר בריאה ויותר אירועים, ומציאות יותר מפותר, אז לא משורית, מתגלות עוד נקודות ועוד כוחות ועוד ביטויים ועוד צבעים, עד שהולכת ומתגלה לפנינו כל מה שכלול בנשמה, אין בדוד בה עד שיכלו שמות בגוף. מה זה לשמות בגוף נשמעים שבארנו? שמות בגוף הכוונה שהכל יבוא לידי ביטוי. לא צריך כבר, לא חסר שום כוח, שום נקודה שלא בא לידי ביטוי. לא צריך לברוא עוד נשמה בגוף. אפשר לפגוש נשמה. כן? אוצר יש, זה שייך לאוצר, כלי. שייך למידה הזו שהרב מדבר עליה, המידה האדריכלית. כן? האדריכל זה לא המצאה של הרב, אלא האדריכל במובן הזה מופיע בילקוט שמעוני בראשית רמז י' ג'. כן? וזה גם שייך למה שאתם כולכם מכירים, אולי זה פשוט צורה של אותו מדרש באופן יותר מוכר, ובראשית רבה התורה אומרת, אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך. שם בדיוק אומר המדרש, האדם רוצה לבנות בית, לא יכול לבנות, צריך לבנות בתור דפתראות, פנקסאות, לקרוא לאומן שעושה, כן? אז יש מידה כזאת שיודעת לתרגם את מחשבת אלוקים, את רצון השם, למציאות של בניין, לשפה של בניין. זה העולם שלנו. כן, נחזור רק למשפט שלנו, נחזור כדי שנוכל פעם הבאה להתקדם. כן, הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוקות היא הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי, שהוא יחס הנשמה אל הגוף. מהו יחס הנשמה אל הגוף? הנשמה מתגלה בצד הרוחני המחיה והממלא אור קיום והפכה, זה נזמין מה זה פעם הבאה. שכוח.